שלום הרב, עם ישראל. אז כידוע אנחנו אחרי, נקווה לטוב, נקווה ששנת הלימודים לכל ילדינו החמודים וגם לבוגרינו הרציניים יתחילו בטוב, ואכן לא נצטרך למכור מולדת, שטחי מולדת לטובת שקט מדומה. אבל אני בשלי, אני בבריאות בכיף, בריאות לפי גישה הוליסטית, זה קבלת אחריות של כל פרט לבריאותו. לא לסמוך על רופאים, על רפואה מתקדמת, על מוסדות, על תקציבים, לקחת את האחריות לבריאותנו, על אחריותנו, כמו שנקרא אחריות. בעונה זו, מלבד שאנחנו מתכוננים לחגי תשרי, חגים של סלחנות ותפילות, אנחנו גם מקבלים הרבה מאוד הזמנות לחיסונים לסוגיהם. לצערי, עדיין לא שמעתי שום סיכום על החיסונים התקיפים שעשו לנו נגד פוליו. איזה התקשורת התגייסה בנדיבות ובלחץ כפי שיכולה לדובב את כולם לבוא ולקבל חיסון נגד פוליו. פוליו זה שיתוק ילדים. זה היה משהו לפני חצי שנה או יותר. מצאו בביוב של יישוב קטן פה באזור הנגב, מצאו וירוס זן פרה, לא זן ממש, אבל זן פרה, לא הזן שגרם למחלות, זן וירוס, כן? אלא פרה. ועל סמך זה חייבו את כולם להתחסן, את כל אלה שבגילאים מתאימים, את התינוקות, ילדים, פעוטים, ואולי גם בוגרים שלא התחסנו. ההסברה, התעמולה הייתה מאוד מאוד תקיפה, מכוסה על ידי הרבה פרופסורים ודוקטורים ומומחים. טרם שמעתי סיכום מה הביאו התוצאות של החיסון. איזה סיכום אני מקווה לשמוע או לקרוא או לראות על מסכי טלוויזיה, או לקבל מאותם מוסדות שחייבו אותנו, את תינוקינו, תינוקותינו, להתחסן. הסיכום שאני מקווה לשמוע זה שני דברים. א', כמה מהמחוסנים קיבלו, סבלו מתופעות לוואי של החיסון, וכמה מהמחוסנים לא סבלו משום תופעות לוואי. מאידך, כמה מהלא מחוסנים חלו במחלה, וכמה מהלא מחוסנים לא סבלו ממחלה. זאת אומרת, מישהו צריך לדווח לנו על התועלת, על התשלום, זה תועלת של החיסון הזה. כרגע אנחנו עומדים בפני חיסון נגד שפעת. כולנו יודעים איך מתנהלת התעמולה, ההסברה, הלחצים, ההשפעה לבוא ולהתחסן. אומרים קודם כל שיבואו הקשישים והחולים. החולים במחלות כרוניות. אחר כך שיבואו ככה וככה, בסופו של דבר שיבואו להתחסן מה שיותר אנשים. כולנו יודעים ששפעת היא מחלה שכל שנה מתפתח זן אחר. הייתה לנו שפעת חזירים, לא עלינו, והייתה לנו שפעת עופות, והייתה לנו שפעת אסיה, והייתה לנו שפעת מלבס. כל שנה שפעת מזן אחר. וירוס השפעת, שהוא מומחה בשונה לגמרי מווירוס הפוליו, ובשונה ממיני וירוסים כמו HIV, וירוס האיידס, וירוס השפעת הוא מומחה לרקמת חיבור, לרקמות חיבור. רקמות חיבור הן שונות זו מזו, כי למשל נוזל הדם ונוזל הזרמה זה רקמות חיבור, אבל העצם והסחוס גם הם רקמות חיבור, והרשתות העוטפות את השרירים ואת העצמות גם אלה רקמות חיבור. רקמות חיבור כשמם מלוות כל רקמה אחרת, את רקמת העצבים, את רקמת הציפוי. רקמת חיבור תמיד מלווה את כל הרקמות בנאמנות, והיא רגישה לשפעת, ווירוס השפעת אוהב להתיישב ברקמות אלה. על כן בשפעת כואב כל הגוף, מכיוון שרקמות חיבור נמצאות בכל הגוף. זה ההבדל המהותי בין הצטננות ובין שפעת. הצטננות בלועזית זה קולד, ושפעת זה פלו. אז פלו זה הגורם הוא ויראלי, ואילו הצטננות הגורם הוא חיידקי, ויחי ההבדל הקטן שהוא לא קטן שהוא גדול. עכשיו, חיסון בחיי יומיום, אנחנו כולנו שפוגשים בני אדם, נוסעים באוטובוס, נוגעים בידית של דלת, מחליפים שטר מיד ליד, בעצם עוברים חיסון. זה החיסון הטבעי, לכן רובנו רוב הימים בריאים. ואתם יודעים שאונסקו, WHO, הארגון הבינלאומי של בריאות, הגדיר בריאות לא כללו מחלה, אלא הגדיר בריאות היכולת לשפר תפקוד. הגדרה נחמדה מאוד. אז כולנו יודעים שאם במקרה לקינו בשפעת, יום יומיים כואב לנו כל הגוף, אנחנו נחים, אנחנו שותים הרבה תה, וגם שותים קצת מרק אוף של אמא, ואלה התרופות הכי חכמות כנגד שפעת, כי רקמות החיבור הפגיעות לווירוס השפעת, שרגישות לווירוס השפעת, אוהבות שני דברים. אוהבות שיפור נוזלי הגוף על ידי שתייה, ושיפור הטמפרטורה, כי הרקמת חיבור לא אוהבת מזגנים קרים, היא אוהבת דווקא קצת איזה שמחה, איזה סדין מחסה, איזה בגד מחסה. אז אם אנחנו יודעים איך להתגונן באופן טבעי כנגד שפעת, אם חלינו חלילה, או איך להתחסן נגד שפעת באופן טבעי, שאנחנו רוחצים ידיים לפני ואחרי, כמקובל בעם ישראל, אז אנחנו מוגנים כנגד שפעת, ואם חלינו לא נורא, אז כעבור יומיים שלושה, אם איננו מתנהגים בטיפשות, אז אנחנו, זה לא מוכרח להסתבך כפי שמאיימים עלינו. כי מה האיום שכאילו דרכו מזמינים אותנו לקבל חיסון? האיום הוא שזה עלול להסתבך ונקבל דלקת ריאות. אין שום צורך לקבל שזה יסתבך. אם אנחנו מבינים מה וירוס השפעת אוהב ומה הוא שונא, הוא אוהב נוזלים שנשתה יותר, ואוהב שנשמר על הטמפרטורה של הגוף. מה הוא שונא? הוא שונא שאיננו שותים הווירוס. ואז הוא תוקף את הרקמות שלנו. והרקמות האלה מפוזרות בכל הגוף, וכל אחד יודע, אחד רגיש לקור בידיים, אחד באוזניים, אחד בצוואר, אחד בכתפיים ואחד ברגליים. אז אנא, לשים לב איפה אתה רגיש לקור, ולהשתדל תמיד לשפר הרגלי שתייה, ולשתות ולהשתין במחילה. היא לא מילה בזויה, היא מילה שמשקפת תופעה ותהליך והתנהגות. עכשיו, מה יש לי נגד חיסונים לסוגיהם? לא החומר, לא הווירוס שמגדירים, גם זה מדאיג מאוד, כי כל וירוס שמגדירים אותו לגוף האדם, אתה לא יודע איך הוא יתנהג. התקשורת הבינלאומית שעוסקת בסקר מחלות, בבדיקת מחלות, טוענת לא בכדי, גם אם הרפואה הקונבנציונלית מאוד מאוד מתנגדת נגד מסקנות. המוסדות בריאות שהם לאו דווקא קונבנציונליים, מקובלים על ידי משרדי בריאות, אבל הם פעילים מאוד והם בודקים היטב, הם טוענים שמאז שמרבים חיסונים בדרך של החדרתם לגוף או על ידי דרך הפה או זריקה או דרך האור או זריקות לתוך הורידים או זריקות לתוך השרירים, מחדירים את החומר. החומר המוזרק לנו, חומר החיסון המוזרק לנו, המוחדר לנו לגוף, על ידי זריקה, על ידי מגע, דרך האור, דרך חלל הפה, דרך הסנפה, דרך כלי הדם שבאף. בקיצור, הרבה דרכים המציאו כדי להחדיר את החומר. החומר הזה, מלבד שהוא מכיל את הווירוס המוחלש, קודם כל איך הוא מוחלש? הוא מוחלש על ידי חומר, שהחומר הזה שמחליש את הווירוס הוא גם חומר שיחליש את גוף האדם. ומלבד זה, כדי לחזק את המוחלש, תראו כמה מילים תמוהות משמשות, קודם מחלישים, אחר כך מחזקים את המוחלש. איך מחזקים את המוחלש? בשנה הקודמת הוסיפו לחומר החיסון נגד שפעת אג'ובנטים. ברגע שאומרים מילה לועזית ואין לה תרגום לעברית, אז אני מבינה שהחומר לא עוקל, לא מובן אפילו לאנשים שממליצים עליו. תהיתי הרבה זמן מה זה האג'ובנט. אג'ובנט בעברית זה מה שמחזק. אז קודם החלישו, עכשיו מחזקים. דרך החיזוק של החומר המוחלש הוא שוב החדרת חומרים שהם לאו דווקא טובים לבריאות. כלומר, האג'ובנטים עצמם יש בהם תהייה מה הם עושים לגוף האדם. עכשיו חזרה למילה הזאת וירוס. הווירוסים כידוע עוברים בקלי קלות שינויים. ויש לנו וירוסים שמתבטאים מיד עם חדירתם, עושים לנו חום, עושים אותנו חולים. אבל יש וירוסים ששוהים בגופנו זמן רב, התפתחותם וריבויים איתי, ואחרי שנים זה מתפרץ כמחלה שלא ציפינו לה. אותם מוסדות שאני מתפעלת מהם, כמו שאני מתפעלת מהמוסדות המוסכמים, משרד הבריאות ומכוני בריאות ומכוני מחקר, הם תוהים איך זה קרה שבשנים האחרונות יש ריבוי רב מאוד, ריבוי רב, לא ריבוי קל, אלא ריבוי רב של שתי תופעות עצובות מאוד. אחת זה אוטיזם. יש לנו יותר ויותר תינוקות, אולי עוברים, תינוקות, פעוטים, שמגלים סימנים בדרגות שונות של אוטיזם. והתופעה השנייה שמתרבה זה אלצהיימר. יחי ההבדל הקטן בין אוטיזם ואלצהיימר. אוטיזם אלה ילדים שכל חייהם, חיי הוריהם, חיי סביבתם, תהיה משועבדת לאוטיזם. אלצהיימר היא מחלה של זקנה. גם הזקן שחי בכבוד עד שלקה באלצהיימר, פתאום מאבד את עצמיותו, והוא נהיה תלוי מאוד מאוד בסביבה. הוא מאבד את אישיותו, הוא גם מאבד מכבודו. מאוד עצוב לראות אנשים זקנים, שעקרונית יש לנו נטייה לכבד את הזקן, לראות אותו כאדם בעל ניסיון, כאדם שתרם, ופתאום, זה לא פתאום, רק אנחנו מכנים את זה כך, לאט לאט ודי פתאום, הוא מאבד מאישיותו, מכבודו. כל מי שפגש חולה אלצהיימר, גם שם יש תוספת של ריבוי אלצהיימרס דיזיזס, כך הם קוראים. זאת אומרת, גם כמו כל מחלה יש לה ביטויים רבים ושונים. בקיצור, מייחסים ריבוי של תופעת אוטיזם לדרגותיו, והופעת אלצהיימר לדרגותיו, תופעה לתינוקות פעוטים, ותופעה לקשישים קשישים. תופעה זאת רבתה מאוד. אצל קשישים אנחנו יכולים לפחות לטעון שעקב התארכות החיים, התארכות שנות החיים, אז בא לביטוי מה שפעם לא בא לביטוי, כי אנשים הזדקנו במרכאות כולות בגיל 60, היום הם בגיל 90 חוגגים יום הולדת ברוב עם ובסופר עודף מיותר פעילות. אבל לא תמיד זה מיותר, אבל זה גם עניין של השקפה. בכל אופן, זה ההסבר לגבי אלצהיימר, אבל לגבי אוטיזם אין הסבר אלא החשש, החשד. שזריקות החיסון, בעיקר זריקות החיסון שטרם נבדקה תועלתם וטרם נבדק מה תרומתם לטוב ומה תרומתם לרע, טרם נבדק, רבותיי, זה לא מקרה שלא נבדק, כי הרי חובה לבדוק כמה מאלה שקיבלו מיני חיסון חלו למרות זה, כמה באמת לא חלו בזכות החיסון, וכמה מהבלתי מחוסנים מרצונם העצמי, כמה חלו כי לא התחסנו, וכמה לא חלו כי לא התחסנו. אם את זה לא בודקים, הרי שלא בודקים דבר בסיסי, מה התועלת בחיסון שעולה למדינה הרבה מאוד כסף, והסיכון בו לא מועט. הסיכון בו לא מועט. ואני חוזרת להשקפה הבסיסית של בריאות בכיף. בריאות בכיף זה החובה של כל אדם בוגר לשקול, הזכות והחובה לשקול באופן אוטונומי, עצמאי, מה דעתו, לא להיכנע לתכתיבים של משרד בריאות, שהוא באופן הכי טבעי קצת מושפע, אם לא יותר ממושפע, מהרופאים, והרופאים מושפעים או קצת יותר ממושפעים מחברות התרופות, וחברות התרופות מושפעים מעט או הרבה מהבנקים. ועל זה אנחנו פעם טענו על הון, על התהייה, על החיבור בין הון שלטון, ועכשיו אני נאלצת לתהות על החיבור בין הון ומחלות ובריאות וחיסונים. רבותיי, להתנהג כך שנהיה בריאים, ואם חלינו לעבור את המחלה בשלום ולחזור לפעילות ולעשייה ולהנאה מן החיים ולהנאה מהארץ הזאת, ממולדת שלנו, של עם ישראל, מחדש, בכוחות מחודשים, קצת יותר רעננים וכבר מחוסנים מעצם המחלה. מחלה ערכה בכך שהיא מחסנת, בתנאי שההתנהגות שלנו תהיה ראויה, וצריך ללמוד להתנהג פשוט כפי שהחיים מזמינים אותנו ודורשים מאיתנו להתנהג נכון. כי בריאות, רבותיי, היא מתנה, ובריאות בכיף זה מתנה, ובריאות זה אף פעם לא להיות מושלם מבחינת רמת הסוכר ורמת החולסטרול והגובה והנומך והסלסול. לא, אנחנו לא מושלמים, כל אחד עם הנתונים שלו, ולנסות להיעזר בנתונים שלנו כמיטב יכולתנו. ותאמינו לעם ישראל, חנן אותנו, נתן לנו גנטיקה מופלאה שאין דומה לה בשום עם. וטוב לנו להתגאות בגנטיקה שעם ישראל העניק לכל מי ששייך לעמו זה. אז שיהיה לכם סתיו נעים ושבוע נעים, ולימודים למי שלומד נעימים, מעשירים, ומי שעובד עבודה משמעותית, ומי שחלה שיבריא בעזרת השם. ועד שניפגש שוב, איחולי הלבביים, תהיו חסינים וחסונים בשיטה של עשה זאת לעצמך בעצמך, ובזהירות עם החיסונים דרך האור, דרך הפה, דרך השביר, דרך זריקות. זהירות. שלום רב, רבותיי.